בשבת
קטן? זה יהיה בשבוע הבא בשבת בשבתו. בואו נתחיל לסוגיה של מייקל וחומר. בסדר? אני רוצה להתחיל בשלב אחד מטרים, לחזור לבבלי ירושלמי שתראה את הסוגיה. זוכרים אותה? בבבלי יש קל וחומר, בירושלמי אין בכלל קל וחומר, יש מחלוקת. בשעתו עמדנו על הניסוח של הירושלמי, שהירושלמי אומר שהמחלוקת היא עם הודעת עדים כהודעת פיו. זוכרים את הניסוח הזה?
כן.
למה אין צורך בקל וחומר בירושלמי? בגלל הניסוח הזה של הודעת עדים כהודעת פיו. מאוד הטריד אותנו מה זה הביטוי הודעת עדים. העדים לא מודים. מה עושים העדים? הם מעידים. צריך להיות הודעת עדים כהודעת פיו. מה זה הביטוי הודעת עדים? אז בשעתו הצעתי, עדיין נראה לי סביר, שההודעת פיו העדים, הכוונה שאתה מודה על סמך העדות של העדים שכפתה עליך לקבל את דבריהם. זה כביכול אדם שעונה אמן בעל כוחו. ואז לפי התמונה שעולה בירושלמי, השאלה היא, האם ההודעה שאדם מודה מעצמו היא שוות ערך להודעה שהוא מודה על ידי זה שהעדים הכריחו אותו להודות? או בלשון אחרת, דעת רבי חייא בירושלמי, שבאופן חד משמעי ברור שעל איזה שבועה הוא מדבר במקרה שהעדים באים, זה שבועת מודה במקצת, חד וחלק. כי מה ההסבר הלמדני שלו? אומנם אתה כפרת בכל, באו עדים, העידו על 50, הוכרחת לקבל את זה כי עדים מתקבלים על ידי ההלכה, ולכן יוצא שבתביעה של 100 הודית ב-50, אתה נקרא מודה במקצת, אתה נשבע.
הוא יכול להכחיש, הוא דם מרצונו, שהוא דם בעל כוחו.
אתה לא יכול להתכחש לעדים, אתה חייב,
אין אפשרות להתכחש,
ולכן אתה כאילו מודה. אבל ברגע שאתה יכול להודות בשתי סיטואציות, אתה יכול להודות מעצמך, ואתה יכול להודות כי באו עדים והכריחו אותך להודות, כן? אבל בסופו של דבר התיאור בירושלמי הוא שאני מגדיר את המקרה הזה כמקרה של אדם שהודה, לכן ברור שמדובר על שבועת מודה במקצת, לכן אין צורך בקל וחומר, כי השאלה היא רק האם לערוך את המשוואה או לא, האם זה נקרא הודעה או לא. אם הוא נקרא הודעה, זה לא קל וחומר, כי לא העדים מחייבים אותך את השבועה. מה מחייב אותך את השבועה? ההודעה שלך מחייבת, זה כמו כל מודה במקצת, רק מה השאלה? האם זה נקרא הודעה? זה מחלוקת רבי יוחנן ורבי חייא. רבי חייא חשב שזו נקראת הודעה, לדעתו ברור חד משמעית שזה שבועת מודה במקצת. לא צריך את כל ג' עמוד ב' דלת עמוד א'. בבבלי לעומת זאת חסר הניסוח של הודעת עדים. אין את הניסוח הזה. לפי הבבלי זה הודעת עדים, וכן לפי הבבלי בעצם מה שעומד על הפרק הוא דבר אחר. אתה באמת לא מודה, אתה באמת כופר בכל. מי שמחייב אותך לשלם חצי זה לא העדים גרמו לך להודות, אלא העדים מחייבים אותך את החצי. אתה ממשיך לצעוק בכל רם כמו הנשיא לשעבר, שהשופטים מהם? רמאים שקרנים, לא עשיתי אף פעם. כבר אני לא רוצה לפתוח עכשיו את כל נושא קצה, ורק אני אגיד, אם אתה שואל את עצמך, למה בן אדם שהיה לו עסקת טיעון בלי מאסר יעדיף ללכת למשפט? כי אם יש עסקת טיעון, מה הוא חייב לעשות? הוא חייב להודות. זה בושה, חבל על הזמן. אם אין עסקת טיעון, אפילו אם הוא מקבל עונש יותר חמור, מה עדיין הוא יכול לטעון? עדיין יכול לכפור, הוא יכול להגיד, הם טעו, הנשים שקרניות והשופט טיפש. הוא עדיין יכול להגיד את זה. האם זה שווה מאסר? שאלה אחרת. בסדר, לא נכנס לזה. אבל בגדול, זה שפוסקים נגדך לא מחייב אותך עדיין לחשוב שזה האמת. כלומר, הבבלי קודם כל אומר, זה לא הודעה. ולכן לפי הבבלי, העדים הולכים לחייב אותך מה? את השבועה. לא אתה, זה לא אתה, זה העדים. העדים הולכים לחייב אותך את השבועה, ולכן לאיזה מישור עברתי? ממישור המשוואה המתמטית שאומרת שווה, עברתי לקל וחומר, שבמתמטיקה בעצם מה קל וחומר אומר? לא שווה, אלא גדול. קל וחומר, העדים יותר גדולים, יותר חזקים מהודעת פיו. בבבלי ברור, בוא נראה את ההנחות של הבבלי. בירושלמי אמרנו, זה הודעה על סמך עדות, אבל זה בעצם ברור שאיזה שבועה זה מודה למקצת. זה הירושלמי. לפי הבבלי, שהוא משתמש בקל וחומר, אז זה לא הודעה על פי העדים, אתה עדיין כופר.
זה כופר שהעדים מחייבים.
וכאן ממילא נכנסה לתמונה השאלה, האם עדים יודעים לחייב?
שבועה.
אני יודע שהודעת פיו, שהודעה מחייבת אני יודע. מי אמר לי שהעדים מחייבים? ופה הבבלי בעצם הולך,
זה ראינו אתמול, כשהוא בסופו של דבר הגיע לסינתזה, והגיע לשלוש.
אז מודל אחד הוא לקח, מודל במקצת קל וחומר, ומה בעצם הוא ניסה, הוא מנסה לבדוק, וזה מה שאנחנו עכשיו באמצע היחידה. אולי כמו שהפה שלך יודע לחייב שבועה, גם עדים, ואז העדים יחייבו מעין שבועת מודל במקצת.
או, המודל השני אמר,
עד אחד, כמו שעד אחד יודע לחייב שבועה, גם שני עדים יודעים לחייב שבועה, אבל זה בכלל לא שבועת מודל במקצת, זה מעין שבועת עד אחד. מה שהבבלי מגלה בסוגיה, כולכם כבר למדתם, זה שיש פערים, הבדלים בין מודל במקצת לבין עדים, והסיבות שמיד נראה, ויש פערים גם בין עד אחד לבין שני עדים, כי בעד אחד זה הפער הגדול. העד מחייב אותך שבועה על מה שאתה כופר בו, על מה שהוא מעיד, ובשני עדים אנחנו רוצים לחייב שבועה על מה שהעדים לא מעידים. ולכן אומר הבבלי, בעצם אי אפשר ללמוד לא מזה ולא מזה, אלא במה הצד, שמה אני אעשה?
צירוף שלהם.
בסופו של דבר אין לי ברירה אלא לצרף אותם ביחד. וזה הפער בין הבבלי לבין הירושלמי. ירושלמי אומר שווה, בבלי אומר גדול. כי ירושלמי אומר הודעה על סמך העדים שהכריחו אותך להודות, בבלי אומר אתה כופר כשהעדים יחייבו, ואז אני צריך לבדוק עם הקל וחומר הם העדים יודעים לחייב. כן, כשבוא אנחנו היום מחזים בראשון, במודל במקצת, האם באמת כמו שהפה שלי מחייב, העדים מחייב, האם העדים יודעים לעשות משהו שהפה שלי יודע לעשות כי הם יותר חזקים? שכאן יש לבבלי גם קצת הנחות שאנחנו נבדוק את כולם במהלך לימוד הגמרא היום. לבבלי כמה הנחות בנקודת המוצא שלו שהוא הולך לפרוח אותם, הוא הולך להעביר אותם, לעשות להם איזשהו סוג של טרנספורמציה באמצעות הדיון. נקודת המוצא הייתה קודם כל שהשאלה היא עניין של קל וחומר שמניח, דיברנו על זה אתמול, שהם פועלים במישור דומה. זה קודם כל ההנחה. כלומר, ההנחה היא שכשאדם מודה או כשעדים מעידים, קורית אותה פעולה בבית הדין. העדים יותר אמינים, יותר חזקים, העדים עדותם מתקבלת כאמת האבסולוטית, ולכן אם המידע על סמך ההודעה מספיקה לחייב שבועה, אולי המידע על סמך העדים ודאי יחייב שבועה. עכשיו כל זה יותר קל אם אנחנו גם מדברים בשפה הזאת. כלומר, ברור שזאת ההנחת הבבלי, שאתה כופר שהעדים מחייבים בקל וחומר הראשון. זה ברור שזאת ההנחה הכי בולטת כמו שתי אלה. והייתי מוסיף עוד דבר שלא בטוח שהוא הכרחי, אבל אני מציע לשקול אותו בדיון. הרב ראם העלה בשיעור הכלי שאלה גם על אופי שבוע, מה בדיוק המשמעות שאני מחייב שבוע. אני עבדתי אתכם חזק מאוד על הרמב"ן, שאני עשיתי, אני באמת חושב שזו דעת הרמב"ן, ששבועה היא בירור. אני משתמש בשם שמיים כמנגנון בירורי. התורה התירה לי להשתמש בו, ואני משתמש בו כשהוא יעיל, כשהוא משיג את מטרתו, אחרת לא משתמשים בו. כנגד זה הצגתי בפניכם דעת הרמב"ם, שהרמב"ם מדבר בשפה אחרת. הרמב"ם אומר, כשנוצר ספק בעולם, אז זה הזמן להגיד את האמת, או זה הזמן לצעוק את האמת המוחלטת. זה הזמן להגיד השם הוא אלוקים, זה הצהרות אמונה. הרב ראם דיבר גם במונחים קצת שונים. הוא הביא בשם אבא שלי רעיון ששבוע הוא סוג של תשלום. זה מתאים למשל לתורה של מיר שמחה שראינו אתמול. מיר שמחה אמר שזה לפיס דתו של בעל הבית. מה הכוונה? אני רוצה להסביר. אני כל הזמן אומר לכם ששבועה זה שתעמוד לפני השם במקום מול החבר שלך. כשאני אומר זה תשלום, אז בעצם אני אומר למי אתה נותן את השבועה? לחבר לך, להפיס דעתו של בעל הבית. תקשיבו לשפה, כנראה צריכים להגיד איזושהי נוסחת ביניים, מה אני נותן לחבר שלי? את האמירה שאני אומר אותה מול השם. כלומר, בשביל שהחבר שלי תפוס דעתו, אני עומד מול, אבל אני עומד מול החבר שלי. בעצם הרב אמנון התבטא על זה בשיעור הכללי, אפשר גם לדבר על שבועה, להפסיק כל הזמן לשאול אם הוא מברר, לא מברר, אם הוא, אלא יותר לדבר עליו שבמערכת ההתדיינות בין בני אדם יש כל מיני חיובים שנוצרים. אני מטיל על אנשים כל מיני חיובים, אחד מהם הוא יכול להיות שאני אומר לך לשלם, לפעמים אני אומר לך והיא שווה. מה שאני אומר, אני אומר את זה כך, ברמב"ן ניסיתי להעביר לכם שזה בעצם כלי בין שהדיינים מפעילים אותו כשהם צריכים איכשהו לברר מה קורה. בעצם הרעיון הזה שרב ראם ניסה לבנות אותו הוא שזה לא כלי רק בין הדיינים שהם משתמשים בו, אלא זה חיובים שמוטלים על ידי הדיינים על צד אחד בוויכוח שיש לו עם צד שני, ולא כל הזמן צריך לשאול, הוא מברר, לא מברר. בתוספות שראינו אתמול דיין נראה ככה, הכר שיש מרקם וזהו, לא קל. שיותר קל להבין מה הגמרא אומרת כאן בקל וחומר אם אני מתעלם מעמדת הרמב"ן, כלומר אני פחות רואה אותו ככלי בידי הדיינים, כי אז מה ההכרח שהייתי אמור לעשות? לבדוק האם יש פה ספק, האם הוא מברר אותו. בעצם איפה השלב הזה נעשה בגמרא לפי דת הרמב"ן? כשהגמרא הביאה את רבה לפני הקל וחומר, מה בעצם הגמרא אמרה? לולא הקל וחומר לבד לא הייתי חושב שיש טעם להשביע במקרה הזה. למה? כי במודל אני קצת יש מרקם של חשד לשקר, לאי דיוק, נקרא לזה שקר מחמת השתמות, שהשבועה יעילה לגביו. ככה הייתי חושב. הקל וחומר בעצם מה הוא אומר לי? שינה סידה את כל החשבונות האלה, פשוט העדים האלה הם תותחים, הם יכולים לחייב דברים, אז הם יחייבו אותך. מה יותר קל, לא חייבים לומר ככה, יותר קל להבין שהסוגיה כאן רואה בשבועה חיוב ופחות, אני אסביר מה האלטרנטיבה, או פחות בירור שקשור יותר מטבע הדברים במה? בהערכת מצב. כי מה שהסוגיה בודקת זה עוצמה. אתה טנק או מג? מה אתה? אתה חזק או חלש? זה מה שהיא בודקת. חזק חלש יותר שייך בחיובים, פחות בהערכות מצב.
אז אם הגמרא הייתה מביאה קודם את
הקל וחומר, זה שהיא מביאה קודם את רבה, לא הבנתי. קודם כל, זה שהיא הביאה קודם את רבה, היא כבר הודתה שמבחינת הערכת המצב זה בכלל לא ברור ששייך להפעיל שבועה כשיש עדים. דווקא יותר ברור כשהוא מודה בעצמו. למה? כי מה חסר לי? ההשתמות. ההשתמות הוא חלק מערכת המצב. בכל זאת, כשאני מביא קל וחומר, אני כאילו קצת החלפתי שפה. אני אומר, שים הצידה את רבה ואת כל הערכות מצב. תכלס, יש חיוב שבועה בעולם. העדים האלה יותר חזקים מאוד דעת פים. למה שלא יפעילו? כלומר, מה שאני מציע לשקול הוא שהגמרא גם אולי מבררת פה בין היתר לא רק מי יותר חזק, מי יותר חלש בין העדים לבין פיו, אלא אולי חלק מהדברים שכדאי לשקול זה מה זה, זה מה זה שבועה. כלומר, אם שבועה היא דבר מסוג מסוים, הקל וחומר מדבר את השפה שלו. בעולם החיובים יותר קל להגיד שהחומר יחייב מה שהקל יודע לחייב. בעולם לעומת זאת של התכסיסים, של הבירורים, של הערכות המצב, זה בכלל לא ברור שזה ככה. אני מציע שניכנס לתוך הגמרא, אני אשתדל להראות לכם תוך כדי הדיון שהגמרא נוגעת גם בזה וגם בזה. לדעתי הגמרא כאן אומרת הגד מאוד חזק בדיון גם על מה זה שבועה. רק הבוקר שמתי לב לזה, אני אומר לכם בכנות, בחצי שעה שהייתה לי איכשהו פתאום נבזיק לי, אבל אני חושב שגם זה חלק מהסיפור של הסוגיה.
השבועה שמדברת בקל וחומר מדברת על הדין היותר עקרוני של השבועה עצמה, ודברי רבה מדברים תכלס על הדין המפורד בתוך בית המשפט, ומביאים אותו לפני.
נכון. הייתי אומר כך, רבה מדבר יותר לגיון הפנימי של מודל המקצת, קל וחומר יותר בודק מי חזק מי חלש. אבל הוא בשביל להפוך אותו לשפה של אבא שלי חזק, הוא הביא את הרובה שלו, כן? בשביל לדבר בשפה הזאת הוא כאילו צריך קצת מה לעשות לסיפור של השבועה, קצת להשטיח אותו. בליל הסדר כמעט כל פעם שאני יושב אצל ההורים של אבא שלי יש כמה דברים קבועים שהוא אומר, אחד מהם זה על התם. שמה אומרים לתם? בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים. זאת אומרת, ילדים או תמים, איזה שפה הם מבינים? אבא שלי חזר, כוח, כן, זה השפה שהם מבינים, כאילו מורכבויות של, זה לא השפה שלהם, חוזק יד, זו השפה. קצת הגמרא הזאת, היא צריכה קצת להשטיח בתחילתה את השבועה כדי להגיד שהחוזק הוא השיקול היחיד. עכשיו הגמרא כבר האמת ביחידה הקודמת כבר אמרה לא נכון אולי כל כך לדבר ככה, כי על פי רבה זה בכלל לא ברור שזה ככה. אבל קל וחומר כאילו מתחיל, אבל מה שאני מציע, בואו נקרא את השלבים, שקל וחומר באיזשהו מקום, הפרחה שלו אולי פורחת גם, יש לה הגד גם על שבועה, שיסביר למה לא נכון להפעיל קל וחומר כזה. כן? וזה התחלנו אתמול, כן? מה עושה הגמרא? הגמרא מתחילה מודעתפים, אני לא חוזר על הדברים שראינו אתמול, שהיא מזדעזעת, יודעת בעל דין כמעידים דמי, וכן היא עוברת לקנס, שמה היא אומרת ביחס לקנס? זה הקל וחומר. היות ופיו לא מחייב אותו קנס, אבל העדים מחייב קנס, סימן שמי יודע לחייב יותר? בבית דין מי מצליח לגרום לדיינים להוציא יותר חיובים? העדים. לכן גם שבועה, אם פיו יודע לחייב שבועה, שמי עוד יחייב שבועה? עדים. זה ממש שפת החזק חלש החיוב. זה כאילו המשולש, זו השפה של הגמרא בתחילתה. שמה היא הולכת ודוחה? אז אתמול התחלתי אתכם מהלך שאולי תגלה שזה לא עניין של חמור וקל, אלא עניין של שונים. היום אני אכניס לדיון, נמשיך בקו הזה, וגם אכניס לדיון את הנושא של אולי גם בודקת יותר מה זה שבועה, שאם אני אבין את שבועה לא כחיוב, אלא בהקשרים של זה מערך, במערך הדיון בבתי הדין, אני צריך לבחון את ההקשרים, אז אולי אני אגלה שהאופי של שבועה הוא כזה שבכלל לא שייך שהעדים יחייבו אותו. לא בגלל שהעדים לא יותר חזקים, אלא כי שבועה לא שייך בכלל לעולם העדים. מה שהעדים עושים לא שייך לשבועה. בואו נתחיל לעבוד על זה. כמה אומרת הגמרא? בואו נראה. כן. מה לפיו שכן מחייבו?
קורבן.
כן? איך לקרוא את הפרחה הזאת של הגמרא? תאמר בעדים שאין מחייבים אותו קורבן. אז בקריאה פשוטה ראשונה, הכי שטוחה שאני יכול לתת לסוגיה הראשונית, זה שהסוגיה בעצם מערערת על מה?
על הכוח.
אתה אומר שהעדים יותר חזקים. לא נכון. הנה מצאתי משהו שהעדים מה יכולים לעשות?
לא יכולים
לחייב, למרות שאני מחייב את עצמי. ולכן כשאני עדיין מדבר בשפת הקל וחומר, מי חזק מי חלש, הם עדיין אותו מישור, אפשר להגיד. ומה מתברר? שלא ברור שהעדים יותר חזקים מהודעת פי, והנה הפי יודע לעשות, ולכן הקל וחומר נופל, כי אני לא יודע מי חזק או מי חלש. כן, וכשאנחנו הולכים וקצת מסתכלים, רוצים לשאול אתכם, מאיפה הגמרא פתאום חיפשה את הקורבן הזה? לא נראה לכם קצת מוזר?
היא חיפשה משהו
והיא מצאה אותו, נכון? זה מספק אתכם?
לא, יותר פשוט להגיד
מה שאמרת אתמול. אני חייב לבוא אותם לסימן. אבל הגמרא אמרה ככה, כנס מלמד שעדים יותר חזקים, הקורבן מה מתחיל לגלות לי? שאולי זה לא ככה. אז אני אומר, חוץ מזה שבאמת עכשיו הפכנו תיקו בין העדים לבין הודעת פיו, זה אחד אחד, כן? אבל מעבר לזה, איך קורבן פתאום נכנס לסוגיה בבבא מציעא שדברת על שבועת מודה למקצת? עכשיו אם זה רק מה שאתה אומר שיכול להיות, כאילו עשו סריקה בכל השס ומצאו, יש עוד שלב בגמרא בהמשך שהוא ממשיך את השלב הזה והוא נראה נורא נורא מוזר. עכשיו מה הגמרא שואלת שם?
השם.
הגמרא אומרת מה לפיו, נכון? שכן מחייבו השם. מיד קופצת הגמרא ואומרת השם היינו קורבן, מה אתה טיפש? עכשיו זה בדיוק מזכיר את תחילת הקל וחומר. מה קרה בתחילת הקל וחומר? הגמרא אומרת הודעת פיו, אז צועקים מה אתה לא יודע הודעת בעל דין? מה הם באמת לא ידעו שהשם הוא קורבן? מה הם טיפשים? וכאן אני חוזר ושואל, אז האם זה רק כי מצאו, או אולי המעבר להשם היה כי הגמרא חשה שכשמביאים השם מה מצליחים להכניס לתמונה? עוד איזשהו גורם. מהו הגורם הזה? תסתכלו ברש"י. רש"י מדהים. מה רש"י אומר על השם? אם נשבע וכפר ממון והודה כתיבו מכל אשר יישבע עליו לשקר. על איזה השם רש"י חושב? על השם גזלות של שבועת שקר, שזה מילים מאוד פשוטות, שבועת הפיקדון.
ואז הוא אומר, כמו
שהשבועה לא תצליחה. או בלשון אחרת, איך הקורבן או האשם מגיע לסוגיה הזאת? כי מביאים אשם כשנשבעים לשקר על כסף. מה מדובר פה? ויכוח בין אנשים על כסף, שמה אני בעצם רוצה להשביע בוויכוח הזה כדי להכריע את האמת. מה יקרה לאדם שישבע את השבועה הזאת לשקר? מה יהיה דינו? הוא יצטרך להביא אשם. אז אם אני מגלה שהאשם שיובא על שבועת השקר, עדים לא יודעים לחייב אותו אלא רק עוד פיו, רק הודעת פיו, אז במילים אחרות גם מוצדק, לא רק כי גיליתי עכשיו שפיו יותר חזק, מוצדק גם להגיד באופן ישיר, אז אולי גם שבועה פיו יחייב ולא... ולא עדים. מבינים? ולא רק קישור עקיף, הגמרא סרקה על כל השס, וואו, משנה וקריטות מצאנו, סבבה. אלא דומני שההליכה לקורבן, או במיוחד השלב של האשם, לצערי התשובה שהגמרא נתנה אחר. כלומר, אני הייתי אומר, לא הייתי זבוב על הקיר שם. הייתי צועק, זו הייתה שאלה מדהימה, השאלה של השם, כי הגמרא בעצם חשה, כשהבאתי קורבן חשבתם כמו עידן, שפשוט מצאו מקרה. כשהבאתי השם, דיברתי קצת כבר שפה אחרת, לא שבבחינה הכוללת של כל השס גיליתי פתאום שפעמים פיו יותר חזק, זו אמירה ישירה על שבועה.
אז אני הביאו את הקורבן
לשבע. מה?
לא הבנתי
הרבה. אני אומר, מדובר לא סתם שהשם, הפיו מחייב ועידים לא מחייבים. יש פה משהו הרבה יותר חזק. האשם מובא שבועת שקר על כסף, על פיקדון. מה המקרה של הגמרא? שיש פה אדם שהוא בוויכוח עם בן אדם על כסף, ומה אנחנו רוצים לעשות? להשביע אותו. עכשיו, בעצם מה שהגמרא אומרת הוא היות ושבועת הפיקדון. נסביר לו מה הכוונה שבועת הפיקדון. אדם נשבע על כסף ואז הוא מודה מעצמו שהוא נשבע שבועת שקר. אז מה הוא מביא? אשם וחומש. זה הדין. כמובן מחזיר את הכסף ואשם בחור. אם הוא לא הודה מעצמו, אלא הוא ישבע ואז באו עדים, והעדים העידו שהוא נשבע לשקר, הוא לא מביא, הוא לא מביא חומש. בסדר? או הגמרא אומרת, זה גוף התולי במחלוקת שני, שרבי מאיר וחכמים. מה שהגמרא אומרת, כן? אבל בגדול, אני אומר, אם שמים לב, זה רשי פה אומר במפורש, זה רשי מדהים. שהאשם שהגמרא חשבה עליו הוא לא כל עולם האשמות, הרי זה גמרא כל כך מוזרה. מה, היא לא ידעה שהאשם הוא קורבן, אלא היא התחילה בקורבן ועברה לאשם גזלות. אני אפילו מוכן לשער, אני אסתכם בנפשי, בסדר? שעל איזה קורבן היא חשבה בהתחלה, מי שנשבע שבועת ביטוי לשקר, איזה קורבן הוא מביא, אתם יודעים? שבועת שקר בכלל. הוא מביא קורבן עולה ויורד, חטאת עולה ויורד, זה מה שהוא מביא. שאולי הייתי מציע שהגמרא התחילה בזה שעל שבועת שקר מביאים קורבן, למרות שזה לא מדויק, המשנה בקריטות, על מה דיברה? היא דיברה על חטאת, אבל היא דיברה על חלב. לכן זה אולי לא נכון מה שאני אומר. בגדול, הגמרא התחילה בעולם הקורבנות, אולי מתוך איזושהי מודעות שעולם הקורבנות כולל קורבנות על שבועת שקר, שזה נדחה. אז הגמרא אמרה, אבל תשים לב לקורבן המיוחד שמובא בדיוק על השבוע שאתה מנסה לחייב אותה. עכשיו זה לא ירשים אותה, כי הגמרא בעצם טענה שזה כבר כלול בדחייה, כבר דחיתי את זה, אבל בגדול, אם אני שואל את עצמי, מה מניע בן אדם, מה מניע עורך סוגיה, להביא שלב מופרך, אני מציע שהשלב הזה הוא שלב שהובא משום שמדובר על השם שמובא על שבועת שקר. ופה יש טענה מאוד פשוטה, היא טענה מאוד חזקה אפילו הייתי אומר. אם בעולם של האשמות שמובאים על שבועת שקר, העדים לא מחייבים, אלא רק על פיו, זה אומר שבעולם השבועה גם כן יותר נכון שזה יפעל על פיו ולא על פי עדים. אני אגיד את זה בצורה אחרת. מה המשמעות שאדם שנשבע על השקר מביא קורבן? מה זה אומר? על שבועה. למה שבועת שקר הולך יחד עם קורבן? למה זה העונש? מה זה בעצם מלמד על שבועה? שבאיזה מרקם אני נמצא? למה התגובה של התורה לשבועת שקר הוא קורבנות? כי בעולם השבועות אני פועל מול הקדוש בחוקי, החטא של שבועת שקר הוא חטא דתי גם כן. אתם יודעים איפה עוד אני מביא קרן וחומש ואשם? יש עוד קורבן כזה, עוד אשם. איזה אתם יודעים אולי? אשם מעילות. אשם מעילות מביאים קרן, חומש ואשם. כשאני גונב מהקדוש ברוך הוא אני מביא קרן וחומש ואשם, וכשאני משתמש בשמו של הקדוש ברוך הוא כשנשבע לשקר כדי לגנוב מהחבר שלי אני מקבל אותו עונש. זה חטא דתי מובהק, וכאן בעצם מהי הטענה? שהוא צריך להיות נתון לאיזו מערכת כללים. הוא צריך להיות נתון לא שבועות בכלל, לא מערכת הכללים של טוען וניתן בן אדם לחברו, תשכח מהדבר הזה. הוא צריך להיות נתון למערכת הכללים של עולם הקורבנות, של עולם החטאים הדתיים. וכאן מה בעצם אני מגלה מהמשנה בקריטות, אנחנו צריכים להבין אותו יותר טוב, שעולם החטאים הדתיים לא כפוף לכללי עדות וטוען וניתן, יש לו כללים אחרים. בואו ניכנס ללמוד את זה, אבל בגדול זאת דעתי ההיגד של הגמרא. כלומר, הקורבן, אם אתם חשתם, כאילו זה מוקרץ מהאצבע. מה עושה פה פתאום קורבן? מה עושה פה פתאום אשם? למה השני השלבים? באמת, כאילו, הגמרא כל כך צדקה בשאלה, אז בגדול אני מציע שזה לא סתם שסרקנו את השעס ומצאנו שהנה גילינו שבעולם מקום אחד שפיו חזק יותר מידים, אז זה עשה תקו ביניהם, אז נגמר הקל בחומר. אלא הגמרא כאן בעצם אומרת הגד על השבועה. אני חוזר עכשיו לפה, כל השפה של הקל בחומר הניח שאני אומר שבועה חיוב. עכשיו אני אפרט יותר את מה שקודם אמרתי במרומז. שאני אומר ששבועה חיוב, אני חושב עליו כמו חיוב ממון. זה היה לשון של הרב ראם, נכון? אני כאילו משלם את השבועה. אני חושב באיזה עולם מונחים? של טוען וניתן, של בין בני אדם. זו השפה שאני חושב אותה. אבל מה בעצם מתברר כאשר אני מגלה שמי שנשבע לשקר מביא קורבן? אני מגלה שזה לא נכון בכלל, שההיגד הזה אולי היגד בעייתי. לא רק שגיליתי מחדש את מערכת היחסים מי קל ומי חמור, אלא קיבלתי הבנה חדשה בעולם השבועה. וההבנה הזאת אומרת שהעדים לא שייכים, אנחנו נלמד עכשיו את המשנה בקריטות, נבין למה. העדים לא שייכים למרחב הזה, כי השבועה איננה מה שחשבת, הוא לא כמו כסף. השבועה הוא עמידה לפני השם, כל המבחן בשבועה הוא מבחן דתי, הוא פחות חיוב שלך כלפי חברך, ופה יש מערכת כללים שונה שמתאימה לטוען לפיו, לא מתאימה לעדים, או בלשון אחרת, מה שהגמרא אולי מבררת כאן דרך האשם גזלות. זה לא אני אומר, זה מי אומר? רשי. דרך האשם הגזלות, היא אומרת, אולי הקל וחומר מופרך מהסיבה שלא הבנת מה זה שבועה בכלל. לא רק כי גילית שפיו חזק כמו עדים, אלא כי לא הבנת בכלל מה זה שבועה. תראה, על שבועה מביאים קורבן, וקורבן לא עובד על עדים. קורבן עובד אחרת לפי מי, וזה בגמרא בעצם טוענת על מה זה תלוי, מחלוקת של אבימר וחכמים. כל רבחי הקמייטה הוא בהנחה שאני עובד כמו חכמים, שמה בעצם עומק המחלוקת, שחכמים מה אומרים? שעולם השבועה פועל, עולם הקורבן סליחה פועל לפי אמות המידה של כל בתי הדין. אז אם אני מאמץ את שיטת חכמים, שאני עובד עם אמות המידה של... לפי רבי מאיר, סליחה, לפי רבי מאיר, תודה, שהכל עובד על עמות המידה של בתי הדין, אז רבי מאיר גם יכול להגיד, רבי הקמאי, רבי הסבר כרב מאיר. לעומת זאת, אם אני אומר כמו חכמים, שזה עולמות אחרים, אז בכלל כל רבי הקמאי אתה קורס, לא כי גיליתי שהוא לא יותר חזק, יותר חלש, אלא כי באיזשהו מקום הפכתי לך את מה זה שבוע.
כמו שחכמים עונים באותו מישור, כי במילי הוא כזה.
אז זה מה שאנחנו צריכים בדיוק לבדוק עכשיו. האם באמת הטענה של חכמים ורבי מאיר היא טענה שמאמצת בסיסית אותה שפה? האם היא טענה שהיא באה ואומרת, זה מחלוקת מקומית אבל מוסכם על כולם שזו אותה מערכת קטגורלית ואותה שפה, או שמה? בואו נבדוק את זה מיד. חכמים באמת עובדים עם במישור שונה לגמרי. חכמים כאילו חושבים אחרת, חכמים עולם הקורבן מדבר אחרת, ולכן היות ועולם השבועה קשור בטבורו לעולם הקורבן, גם עולם השבועה עובד אחרת. שבתוך זה אני גם רוצה לא לוותר על המדינה של מה שהתחלנו אתמול, לא רק לבדוק אז מה זה המשמעות, אני מסביר, ששבועה וקורבן הולכים ביחד, אלא גם לבדוק אז מה באמת קורה מול פיו מול עדים. כלומר, לגעת בשאלה, האם זה רק לגלות שזה הוא גם פיו חזק, או האם אולי זה לגלות, בוא נלך יחד, כמו שאני אומר לכם שהתובנה ששבועה קשורה בקורבן גילתה לי ששבועה אולי היא אחרת, אולי גם ההבנה לפי חכמים שבשבועה בקורבן פיו עדיף מעדים, הוא לא בגלל שזה גילה לי מי חזק מי חלש, אלו כי הוא גילה לי שפיו עובד אחרת מעדים, או בלשון אחרת הצירוף, יש פה עומק אדיר בגמרא, הצירוף ששבועה קשורה לקורבן ובקורבן פיו עובד טוב יותר, הוא מהפך לי את התמונה של מה זה פי ויחסו לעדים ומה זה שבועה. וממילא הגילוי הוא שעדים לא שייכים לפה בכלל, מהותית הם לא שייכים, לא רק כי זה חזק זה חלש, כי מהותית הם לא שייכים. אז בואו נברר את זה. אמן,
לי במשל מאוד קשה הקשור של קורבן, קורבן קשה, כאילו המילה מחייבים קורבן, כאילו יש לנו לא הסכים איתי, אבל לי זה היה קשה להגיד קורבן כמו חייב לומר, אני רואה את זה בתור זכות. אני מצחיק להגיד שחיוב קורבן הוא כמו חיוב ממון. חיוב ממון זה דבר שבן אדם לא חפץ בו. כאילו חיוב קורבן זה בן אדם שם טוב במחאות. הרי הבן אדם, כאילו זה משהו מעט את הגמרא, הבן אדם אני תמיד יכל להגיד כאילו שהוא מזיד. מה להגיד את מילה הזאת, לחיוב קורבן היא מילה שהיא לי מאוד הציקה בסדר.
אמת.
הצלצול, להגיד שאינם חייב קורבן, הרי זכות לי כאילו שאתה יכול להגיד קורבן.
כן, אתה יודע איך מתרגמים לשפה הלמדנית את התחושה שלך? שקורבן הוא לא חיוב, קורבן הוא... הוא מחפר. קורבן הוא כפרה. כפרה היא זכות לאדם. אפשר לדבר ככה רק אם אתה אדם דתי. מה אני מתכוון? אפלטון יש לו קטע באחד מהדיאלוגים שלו שהוא אומר, הוא לא מבין את הדבר הזה שאנשים מגוננים על קרוביהם שעברו עבירות. לכאורה הוא אומר, אם הקרוב שלך עבר עבירה, אז במקום להתחבא ולא להעיד, מה היית אמור לעשות? לרוץ ולהעיד מדוע, כדי שהאדם הזה יזכה לכפרה על הלכתה. כאילו ההנחה היא שמי שעובר עבירה הוא פושע, ואם אני מעניש אותו, אם אני מחפר עליו, אני עוזר לו להשתחרר מהמטען המטאפיזי שהולך בעקבות החטא שלו, לכן אני בעצם עוזר לך. כלומר, כשאדם עובר עבירה ומענישים אותו, אנחנו כאילו לא רק מרגיעים את מצפונו ולא רק שומרים על החברה, אנחנו בעצם עוזרים לו להשתחרר ממסע האשמה, בלשון שנקראת הוא שילם את חובו. ואני אומר, זו שפה דתית מובהקת שמניחה שיש השלכות ותוצאות למעשים, וזה כלפי שמיה. ואני כאילו צריך לשאוף למצוא דרך לחפר על הפגמים שאני הבאתי למציאות, הפגמים המטאפיזיים. זה לטובתי שאני יכול לשלם מחיר. זה משחרר אותי מאשמה וכו'. בעולם החילוני שמדבר כולו במונחים של עונש, עונש זה דבר שהכי טוב לנסות כמה שיותר לברוח ולהתחמק ממנו. כן, קודם דיברנו על עסקות טיעון, לא נחזור על זה, אתם חייכים כל פעם שאני חוזר אליו. אבל העסקות טיעון האלה, זה הכוונה להוריד בעונש. זאת הכוונה. האדם המודיני רק רוצה לא להיענש, לא יתפסו אותו, שכמה שיותר לברוח, כמה שיותר לא לשלם. התשלום נחשב שתפסו אותך. זה כאילו, אני אומר את זה בצורה הבאה, הכפרה אומרת זה לטובתי, ואילו הענישה אומרת, החברה תופסת אותי ו...
עסקת טיעון זה להודות בדבר שעשית.
נכון. ולכן עסקת טיעון קשה להסכים לו. כי אתה חייב להודות, זה קשה להודות. עדיף אולי להתאפס מאשר להודות, אבל היא חוזר אלינו.
גם בכפרה אתה מודה שעשית
את זה. נכון, אבל בגדול השפה של עולם הכפרות הוא שפה שאתה רוצה להיענש, אתה רוצה להתכפר. השפה של העונש הוא לא שאתה רוצה, אלא שהמערכת כופה עליך. החברה מגינה על עצמה וכו'. זה שפות שונות לגמרי. כאילו התשובה לאפלטון הוא שכשלא מדברים על כפרה ומדברים על עונש, ברור שצריך כמה שיותר להוריד מהעונש ולברוח ולהתחמק. זו השפה, כן? עכשיו בגדול אני חוזר עכשיו אלינו, אליה, בשאלה ששאלת היא שאלה מצוינת. דומני שהיא עומדת בבסיס הדיון, רק שפה ניכר לכאורה פער עצום בין השפה של המשנה והאופן שבו רש"י מביא אותו לסוגייתנו, לבין אולי התפתחות שיש כבר בבבלי בקריטות, ולשפה שלדיין יש פיתח אותה בגדול, והוא גם אומר אותה במפורש בחידושיו לסוגיה כאן, זה הרמב"ן. ואני לפחות, הקו שאני מנסה להוליך את השיעור, הוא כולו בעקבות דברי הרמב"ן. ואני חוזר גם מה שאני אמר קודם, הכל משפט שאני אמר פה למען האיזון והגינות, צריך להגיד שיש מישהו שחולק. כלומר, אם אני מוליך פה קו שהגמרא רוצה לטעון ששבועה הוא לא מה שחשבת, כי תראה, יש עליו קורבן והוא לא שייך בכלל לעולם העדים, אז הגמרא גם צועקת שרבי מאיר חולק על זה. ואם אני אפרש את דברי הגמרא, לא הרמב"ן, אני גם אומר לכם בהגינות שלפי קו שעולה בתוספות לא נראה ככה. ובגדול, מה היה משנה בקריטות? זה הגמרא מביאה אותה. אמרו לו שניים, אכלת חלב, הוא אומר לא אכלתי. עכשיו, מישהו ראה את כל המשנה בפנים? זו המשנה המכוננת של עד אחד. יודעים את זה? המשנה המכוננת של עד אחד, נאמן באיסורים. למה זה המשנה המכוננת? היום כשאומרים עד אחד חושבים מיד על איסורים, נכון? למה שם חושבים על קורבן? אז זה כל כך מסיבה פשוטה. כי התורה כשהיא מדברת על עד אחד, מה היא אומרת? לא יקום עד אחד באיש לכל אבון ולכל חטאת. מה זה אבון וחטאת? חיוב קורבן. זה אבון וחטאת, חטאת, זה קורבן חטאת. אז מה, חלב, זה הדוגמה. תמיד כשחזל רוצים לתאר חטאת, אז הם אומרים חטאת.
זה שבון, מה זה אבון?
זה נכון, וכשהם אומרים חטאת, תמיד איזה חטאת הם חושבים? חטאת חלב, ככה הם אומרים. כאילו חלב הוא הדוגמה שבחרו מכל החייבי קריטות, שדרכו נדבר על חטאת, כן? אז לכן חזל, כאילו, התנאים, באמוראים זה ישתנה. המוראים יעברו כבר לאיסורים, כמו בקידושין סמכי, אבל בגדול, המשנה היא מדברת כולה על חיוב קורבן, הוא הבסיס בעצם לעולם העדויות, כי התורה בעצמה, וזו לפחות הפרשנות התנאית לתורה, כשהיא דיברה על רמת עדויות, היא דיברה עליה בזיקה לחטאות, בזיקה לעבירות דתיות. ומה היא בעצם אומרת שם? לא יקום עד אחד, וממש מה שאם יגבור שניים, שכן, על פי שניים עדים יקום דבר. הפשטות שאם חטאת זה קורבן חטאת חלב, קורבן חטאת חלב, אז שניים יכולים לחייב אותך, לחייב אותך קורבן. אז אמרו לו שניים אכלת חלב, ופה בעצם מה הגמרא, מה המשנה מכניסה? גורם שבפסוקים אתה לא יודע איזה גורם, מה התגובה שלך, האם אתה מודה או מכחיש. אמרו לו שניים אכלת חלב, והוא אומר לא אכלתי, זו מחלוקת תנאים, רבי מאיר מחייב וחכמים פותרים. אמר רבי מאיר, אם הביאו שניים לידי מיטה חמורה, לא הביאו לידי קורבן הקל, קל בחומר שהיה יכול לקטע בסוגייתנו, נכון? אמרו לו, מה אם ירצה לומר מזיד הייתי ייפטר? עכשיו מה זה, מה אם ירצה לומר מזיד הייתי ויפטר? אז פה אליאב, לך הייתה שפה מסוימת שאולי חשבת אותה גם ברשי, זה נשמע ממש כמו מיגו, וואלה. כן, תראו את רשי, והוא אומר לא אכלתי, פטור שהיה יכול לומר מזיד הייתי ויפטר מן הקורבן, אף כשאמר לא אכלתי פטור דמה לו לשקר, זה נשמע כמו מיגו. וכאן קפצו תוספות בקריטות בדף י' ב' וכבר צעקו את השאלה המתבקשת, שלפי כללי מיגו, המיגו הזה לא שווה כלום. מאיזו סיבה? יש כלל ענק, זה גמרא בבבטרה דף למד א', מיגו במקום עדים לא אמרינן. כן, ההסבר גם הוא פשוט, העדים קובעים מציאות, ומה המיגו מוכיח? שאתה לא הלכת לאורך דין. אבל מה מתברר? שבלי ללכת לאורך דין העדים משכנעים אותי שמה עשית? ששיקרת, בדיוק. כלומר, המיגו, אני חוזר להגדרות של אתמול, לא הלכתי לאורך דין, אבל אפשר לשקר גם בלי עורכי דין. עורכי דין לא אשמים בכל השקרים בעולם, העדים משכנעים אותי מה האמת. אז מיגו במקום עדים לא אמרינן. אז שואלים ישר התוספות, וגם התוספות בסוגייתנו והרמב"ן בסוגייתנו, קופצים כולם ואומרים מה שווה המיגו הזה? זה מיגו במקום עדים. יופי שיכולת להגיד מזיד הייתי, תכלס מה אתה אומר? שלא אכלת. תכלס מה באים העדים ומה הם עושים? אומרים שאכלת. מה קורה פה? של אמיתו של דבר, מי שעיין בגמרא בקריטות היה רואה שהפשטות, שהשאלה הזאת לא מתחילה בתוספות. לאיפה מתחילה השאלה הזאת? היא מתחילה בגמרא עצמה, כי אתה הולך לגמרא בקריטות, ונפתח אותה, קריטות י"ב עמוד א', ומה אתה מגלה? זה איבעיה מוזרה בגמרא. הגמרא, למרות שהחכמים אומרים בדיוק את מה שהם חושבים, נכון? איבעיה לו. הגמרא שואלת, מה הייתה עם עד הרבנן? משום דאדם נאמן על עצמו יותר ממאה איש, או דילמה משום דאמרין על מיגו דיבאי אמר מזיד הייתי פטור, כי אמר נמי לא אכלתי אמר לא פטור. סליחה, אני הולך למשנה וקורא אותה, לא כתוב במשנה הטעם? הטעם לא נראה בפשטות שזה מה? שזה מיגו? אז מאיפה בכלל באה הבאה הזאת? אז הבאה הזאת באה כנראה ממקום מאוד פשוט, שכבר הגמרא אמרה איזה מין מיגו זה. אבל בלשון אחרת, כבר הגמרא באיזשהו מקום ידעה שלומר מיגו ולחשוב את המיגו שאנחנו כולנו מכירים, זה נראה קצת מופרך. ובכל זאת, מה הגמרא בעצם היא מנסה לעשות? לתת מצד אחד משמעות חדשה למיגו, זה לא מיגו רגיל, או מצד שני באמת להשתחרר מהמיגו. בצורה הבאה הייתי אומר, הגמרא בעצם מציגה את המיגו, היא אומרת, מהי נפקא מינה למפשט מינה לתומה, תומה חדשה, תומה ישנה. מה הכוונה? שתומה חדשה, תומה ישנה, האם אתה מתנגש חזיתית עם העדים, או אם אתה מסוגל שדבריך יעלו בקנה אחד עם דברי העדים. אני אסביר את זה בצורה הבאה. המיגו אומר, תאמינו לי שלא אכלתי, המתפרש על ידי הגמרא, תאמינו לי שלא אכלתי בצורה כזאת שזה מחייב אותי קורבן. דיינו, לא אכלתי, אין הכוונה במיגו תאמינו לי שלא אכלתי, כי איך אפשר להאמין לך שלא אכלת אם יש עדים שאכלת? בוא נגיד ככה, כשאתה מפגיש עדים עם הודעת פי, ברור שמי מנצח בנוקאוט בסיבוב הראשון, העדים. אז איך בכלל עולה על הדעת שיטת חכמים? אז ההסבר הוא שכשאני אומר לא אכלתי, אין הכוונה דווקא שאני לא אכלתי, אלא הכוונה לא אכלתי בצורה שמחייבת אותי, כי מה, אני חוזר לדברים שפר פעם אדונו פה, כדי לחייב קורבן, אתה חייב בכלול שלם של מידע, לא מספיק שאכלת, מה חייבים לדעת? שאכלת במזיד או על תומה, לא מספיק לדעת שנתמת, מה חייבים לדעת גם? שלא טבלת במקווה, כי אפשר גם לתקן תומות. כלומר, בגדול, הכיוון שהגמרא הולכת אליו הוא, בשלב, בכיוון שהיא מאמצת את המיגו, זה לא לומר שכאשר יש התנגשות בין העדים לבין האדם, ברור שהעדים מנצחים, אלא מה עומד פה על הפרק? לפרש את דברי האדם בצורה כזאת שהם לא סותרים את העדים. ככה למשל תוספות מתרצים בקריטות.
זה התירוץ שלו להכניס חולים
לעזרה? לא הבנתי. עוד פעם?
יש תירוץ שאומר למה מאמינים לו,
כן, כי הוא אומר אני לא יכול
חולים לעזור,
כן,
זה
הכיוון, לא, עוד לא. פה אתה, אם תחכה עוד שנייה, אני אשלב את דבריך. ובגדול, הכיוון הראשון, שכאילו עולה, לא לקרוא את המיגו, תאמינו לי ולא לעדים, אלך לקרוא את המיגו, תפרשו את דבריי בצורה כזאת שהיא לא מתדגשת עם העדים, או בלשון התוספות, התוספות אומרים שזה לא מיגו במקום עדים, כי מתרצינן דיבורי. מה זה מתרצינן דיבורי? אני משפץ לו את המשפט על רקע דברי העדים, כך שאני אפרש אותו אחרת ממה שהייתי מפרש אותו לולי העדים. כלומר, לולי העדים הייתי אומר שבאמת הוא לא אכל. עם העדים אני אומר לא אכלתי, הכוונה לא אכלתי בצורה שאני מתחייב. ועדיין קופצים ראשונים, שאול, וזה פה הדברים שלך נכנסים, ושואלים, תגיד לי, בעולם הטוען וניתן אתה מתרץ דיבורים של בן אדם? או אם בן אדם יגיד משהו מיגו במקום עדים, יבואו עדים, עכשיו אני אעשה פירושים חדשים לדבריו? ברור שלא. או בלשון אחרת, גם אם אני נמצא בקו של המיגו, אז זה עדיין לא אומר שהוא פועל לפי כללי מיגו בטוען וניתן. זה גם ברור למה, כי בטוען וניתן למה אני לא יכול לעשות פירושים לדברים שלך, מאיזה סיבה פשוטה? כי יש צד שני, זה בין בני אדם. מה, אני יכול לעשות תירוצים לדברים שלך כדי שתרוויח, כדי שהעיקר לא תסתור את העדים שיש צד שני? אני, בעולם הטוען וניתן לא, זה הטיית דין, אני לא יכול. ומה קורה בעולם החלב והקורבן? זה לא בינך לבין בן אדם אחר, אלא זה בינך לבין מי? לבין עצמך או לבין הקדוש ברוך הוא, מקסימום, כן? זה לא בינך לבין בן אדם אחר. וכאן זו הטענה המרכזית של הרמב"ן. הרמב"ן אומר, להגיד מיגו במקום עדים את ארצינן דיבורי, לא מפקיע אותי מהצורך להגיד שזה כללים אחרים. למה זה כללים אחרים? אני חוזר, כי זה לא בינך לבין בן אדם אחר. זה בינך לבין השמיים, וזה, שאול, יכול להיות, פה נכנסים דבריך, מה אמרת? כי אני לא רוצה להביא חולים לעזרה. מילים אחרות, מה אדם בעצם אומר? אני צריך לפי היושרה שלי, האינטגריטי שלי, מה שאני אומר, מה אני צריך לעשות? לפעול. אני לא יכול להביא קורבן כי עדים אמרו לי משהו. אני פועל על פי מה שאני אומר, על פי האמת שלי, כי אני בעצם זה שפועל. עכשיו הרמב"ן לקח את הכיוון הזה, שחייבים לקרוא את הגמרא בקריטות, כמתנתקת מעולם הכללים הרגילים של טענות. הוא טוען את זה אפילו בתוספות שאמרו מתרצינן דיבורי כדי שלא ניגו במקום עדים. אבל עוד יותר אומר הרמב"ן, זה ודאי לפי הצד השני בגמרא, מה זה אדם נאמן על עצמו יותר ממאה איש? איפה שמענו כדבר הזה שאדם יותר נאמן מעדים? אז אומר הרמב"ן דבר גדול, שולח אותנו למשנה בערכים שהוא מפרש אותה בצורה מסוימת, על פי האמת רש"י מפרש אחרת. המשנה בערכים אומרת, אין ממשכנין חייבי חטאות. למה לא ממשכנים אותם? כבר בלשון הגמרא משמע, וכך רש"י פירש, כי אין צורך. כי אני חוזר לשאלה של אליאב, מהי ההנחה? שמי שחייב חטאת ירצה להביא אותו, כי הוא רוצה כפרה. למה אני צריך להתערב? הוא לא צריך כפייה כדי להביא אותו. אבל הרמב"ן אומר דבר אחר לגמרי. הרמב"ן בפירושו לתורה, והוא אומר אותם דברים בחידושים של בר המציע. אומר הרמב"ן, הסיבה שאני לא ממשכן, זה לא כי הוא ממילא יביא אותו, אלא כי זה העניין הפרטי שלו. זה לא ענייננו מה שקורה בינו לבין קודש הבריחו. זה לא ענייני אם אתה אכלת חלב אם תתכפר או לא. אתה רוצה להתכפר, תתכפר, לא רוצה להתכפר. בלי אחרות, זה מחוץ לתחום השיפוט של בתי הדין. אנחנו לא מתערבים לאנשים בחיים כל היום. זה לא התפקיד שלנו. כשזה מגיע לעולם הכפרה הדתית, זה עניין אישי אינטימי. ובוא נאמר את זה עכשיו בצורה הבאה, נלך לפרדוקס הנורא, איך יכול להיות שאדם נאמן על עצמו יותר ממאה איש, הייתכן כדבר הזה? התשובה, אני חושב, הפשוטה היא, למה הוא נאמן על עצמו יותר ממאה איש?
אין התנגשות.
לא רק שאין התנגשות, אין התנגשות, למה? למה אין התנגשות?
כי העדים מדברים על אדם לחברו,
ואני אגיד יותר מזה, לו הייתי מעלה אותם לזירה, העדים הוא לא, העדים היו ככה, אני פשוט לא עולה לזירה. מתי מביאים עדים? מתי אדם בוחר או מערכת משפט בוחרת להביא עדים? זה מתחיל מנקודת מוצא שמי צריך לקבל החלטה פה? הדיינים. הדיינים לא יודעים מה קרה בכלל, הדיינים הם לא הטוען ולא הניתן. הדיינים הם חלו צד בסיפור, הדיינים מייצגים נגיד את התורה או את החברה שצריכה עכשיו להחליט. ועכשיו הדיינים, בגלל שהם לא יודעים כלום, אז הם נזקקים לעדים. עדים בהגדרה נכנסים כשאתה לא יודע, כשאתה לא טוען טענה, ואז הם הביא עדים. אם באים עדים, אז מה הכלל ההלכתי קובע? מה שהם אומרים, אנחנו מאמינים. אבל אם האדם בעצמו יודע, הוא צריך להזמין עדים? אני אקח אתכם לרמב"ם מפורסם בהלכות יסודי התורה. הרמב"ם מנסה להסביר את חשיבות מעמד הר סיני. אומר הרמב"ם, שימוש בדוגמה של עדים. בואו אני אקריא לכם את הדבר הזה. מה כל כך חשוב במעמד הר סיני? אז אומר הרמב"ם, בואו נפתח את זה. ביסודי התורה, פרק ח'. בסדר, אומר הרמב"ם ככה. משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי, שאפשר שיעשה עוד בלד וכישוף. אלא כל האותות, כל האותות שעשה משה במדבר לפי הצורך עשאם. אוקיי, אז אני מדלג קצת. ובמה האמינו בו? לא בגלל האותות, מעמד הר סיני. למה? שעינינו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר, האש והקולות והלפידים, והוא ניגש אל הערפל והכל מדבר אליו, ואנו שומעים משה משה לך אמור להם כך וכך. ועל רקע זה הוא אומר, ומניין שמעמד הר סיני לבדו היא הראיה לנבואתו, שהיא אמת שאין בו דופי, שנאמר, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמעם, בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. ועל רקע זה הוא אומר, בהלכה ב', נמצאו אלו ששולח להם, הם העדים על נבואתו, שהיא אמת, ואינו צריך לעשות להם עוד אחר. שהם והוא עדים בדבר, כי שני עדים שראו דבר אחד ביחד, שכל אחד מהם עד לחברו שהוא אומר אמת, ואין אחד מהם צריך להביא ראיה לחברו. הוא אומר, השכנוע שלנו באמיתות נבואת משה היא לא כי מישהו סיפר לנו, אלא כי ראינו, ולכן שיבוא מוחמד, יבוא עדים, יבוא כל מי שירצה לבוא, מה אני אומר לו? אתה לא מעניין אותי, אני יודע את האמת. עדים צריכים לבוא למי שלא יודע, למי שיודע מה באים עדים. עכשיו בגדול אני נוטה לחשוב שזה בדיוק מה שעולה לדברי הרמב"ן במשנה בקריטות. אם הקורבן הוא שבית הדין, זה אחריות שלהם לדאוג שעם ישראל הביאו קורבנות, אז הדיינים לא יודעים, בא בעל הדין, באים העדים, למי הם מאמינים? לעדים. אבל אם הקורבן הוא אחריות אישית שלך, זה עניין שלך. זה אתה מול האלוקים, זה לא יכול שדיין. אז ממילא מה שייך להביא לך עדים שיגידו לך, אם תבוא ותגיד, חבר'ה, אני לא יודע, אני בריסקר, אני לא יודע אם חטאתי, תעזרו לי, תספרו לי, אז צריך לבוא. אבל אם הבן אדם בא ואומר, כן אכלתי, לא אכלתי, מה זה שייך לעדים? כלומר, מה שקורה בעולם הקורבן הוא לא שבאו העדים.
כמו כופר בכל.
זה לא רק כופר בכל, הוא כאילו אומר, אתם לא רלוונטיים. זה לא שהפגשתי ביניהם והוא ניצח את העדים.
אתם
רוצים,
אני לא
חייב
שום דבר, מה אתם
רוצים?
זה לא קשור.
כן, אבל עוד פעם, הנקודה המרכזית, גרשון, הנקודה המרכזית היא לא אם הוא כופר בכל או לא. הנקודה המרכזית היא שכשאני מדבר על חובות האדם כלפי עצמו, כשהוא אומר שהוא יודע מה הוא חייב, זה בכלל לא שייך, זה לא שהוא פגש את העדים וניצח אותם. העדים יכולים לדבר יומם ולילה, הם לא רלוונטיים. הוא בכלל לא עמד מולם, הוא לא ביקש מהם לבוא, הוא לא צריך אותם, הם לא שייכים לסיטואציה.
מבחינת פשט הפסוקים בין לך על פי הרמב"ן, זה קורה גם בטוען
ואיתן
שכופר
בכל. עכשיו מה השלב הבא, גרשון? השלב הבא הוא לעבור מקורבן לשבועה. בואו נתחיל קודם כל בעולם הקורבן. קודם כל בעולם הקורבן, בעצם מה שהסוגיה אומרת הוא, שכשאני מדבר על הכפרות של האדם, או על עולמו הדתי של האדם, על עמידתו מול האלוקים, זה קודם כל עניין שלו. וכשזה עניין שלו, מה שהוא אומר הוא הדבר שקובע. אני חושב שהמציאות אחרת, אני דיין, אני באו מהעדים, זה לא רלוונטי מה אני חושב, מי מעניין מה אני חושב. אני אגיד אחרת, אני לא מנסה לחשוב, מה אני יכול להגיד לכם, אני לא מנסה לחטט בחיים של אנשים אחרים. זה לא ענייני בכלל, זה לא רלוונטי מי אני ומה אני חושב. יכול להיות שאני חושב אלף דברים, זה לא מעניין. התחום של הקורבן במובהק הוא התחום של האישי שלך, ולכן הנרטיב שלך, כן, נרטיב, לא כי חדתי שזה אמת. העולם שלך הוא העולם שקובע, תביא או לא תביא. זה, 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 העדים לא שייכים, אבל לשון אחרת שאני אומר שבעולם הקורבן לפי חכמים, לא לפי רבי מאיר, אתה מנצח את העדים, לא ניצחת אותם. אני כופר בזה, אתה לא יודע לנצח עדים. הם עולים עליך, מי, בסדר? הם עולים עליך 100,000 רמות. אתה פשוט לא מזמין אותם בכלל. כי העדים לא שייכים למארג של הקורבן. המארג הקורבן הוא המארג האישי. כולל הדברי הרמב"ן. שאני רוצה להשתמש, שאול, זו שאלה חשובה, שנסה לגמור מהלך.
זה ספציפית לגבי קורבן, אבל.
אז זה קודם כל, לדעתי, זה ההסבר בקורבן. מה שאני מנסה לומר הוא שבקורבן לא למדנו בהכרח שפיו יותר חזק מעדים. כי שימו לב, זה היה נכון להגיד שפיו יותר חזק מעדים, עם מה פיו היה עושה? מתמודד עם העדים ומנצח אותם. אבל לפי הסבר הרמב"ן, זה לא שהפה שלך התמודד עם העדים. בעולם הקורבן זה לא תחום ששייך לעדות. תבין את ההבדל. זה לא שפיו יותר חזק מהעדים. התחום הזה לא שייך לעדים. זה תחום אישי. זה תחום אישי. מה הוא שייך לעדים? במובן הזה, אפשר היה לקרוא את הגמרא, כן, הפה יותר חזק. לפי ההסבר הזה ברמב"ן, דומני שהניתוח היותר מדויק לגמרא הוא שהם פשוט לא פועלים באותה מידה. הייתי אומר ככה, העדים פועלים מול הדיינים כשיש להם ספק כדי ללמד אותם את העובדות. לעומת זאת, הפה שלי איפה יודע לעבוד? מול מי? בתחומים האישיים. שם הפה יודע לעבוד. כלומר, לפי ההצעה הזאת זה לא רק שהגמרא אומרת, הפיו חזק. אלא מה שהגמרא בעצם אומרת, תעשה הפרדת תחומים. תפריד בין התחום האישי לבין התחום של הדיינים. דעת חכמים הכל. לפי רבי מאיר, מה בעצם רבי מאיר טוען? לדעתי, רבי מאיר אומר את זה. יותר ירושלמי. מה? אני מסביר עוד פעם. אתה יכול לקרוא את הגמרא, שהגמרא אומרת, הפה חזק כמו העדים. אני מציע אבל אולי לקרוא את זה גם באופן הבא. כשאני בא ושואל פה מול עדים, בעצם מה שהגמרא מתחילה להבין, מה שהיא מתחילה לברר הוא, שזה לא רק עניין של כמה אתה חזק, כמה אתה קל, זה עניין של הפרדה בין תחומים. בתחומים של הצורך במידע אובייקטיבי, העדים באמת יותר חזקים, בתחומים של הסובייקטיביות, שזה קודם כל עולה בעולם הקורבן, שהוא עולם האישי הדתי, זה העולם של כל אחד ואחד. זה לא שייך לאף אחד אחר העולם הזה. איש האמונה הבודד של הרב סולובייצ'יק, בסדר? העולם הפרטי שלך זה לא שאתה יותר חזק מהעדים, זה המקום של הפה שלך. הפה שלך הוא מול עצמך, הפה שלך לא תופס איפה, מול עדים אחרים, אתה לא מנצח אותם. מה זה ההבדל? בעצם הוא לא כמה חזק, כמה חלש, אלא ההבדל הוא, תבדוק את התחום, למה התחום שייך. זה בעצם הקריאה האחרת. רבי מאיר, תשאלו אותי מה הסברה שלו שמפעיל קל וחומר, אני חושב שקל להסביר אותו על פי הירושלמי. סוף כל סוף, באים עדים, אומרים לך מה קרה? אז מה אתה צריך בעצם להגיד? זה קרה. אם אתה צריך להגיד זה קרה, אז אתה חייב לקבל את זה. כלומר, אתה לא יכול להיות בן אדם שבונה איזה נרטיב עם מתקים מהעדויות ומהכל, כן? אתה, בסופו של דבר, העדויות הם כן, אתה צריך להיות מחובר איזושהי מציאות. העדים זה כאילו התזכורת שלך של מה קרה. אתה יכול לא לקבל את זה, אבל זה המחלוק. אז עכשיו, רק הזה, בואו נתקדם קצת להודעת בעל דין בכלל. אני נוטה לחשוב שלא רק בקורבן זה ככה, אלא גם בכלל בהודעת בעל דין זה ככה. וקצת אתמול הסברתי את זה על הכנסות. שימו לב שהכנס נורא נורא דומה לקורבן, רק שהוא אחר לגמרי. בקורבן מה אני אומר? מי היחיד בעולם שמסוגל לחייב אותך קורבן? אתה. בעולם הכנסות דווקא למדנו אתמול משהו הפוך. בעולם הכנסות רק עדים יכולים. זאת מסיבה פשוטה, שעולם הכנס הוא לא עולם כפרה. עולם הכנס הוא באמת יותר איזה עולם? של עונש, בדיוק. עולם הכנס לא שייך לכפרות. צריך להבין למה. עולם הכנס, אתה משלם אותו למי? לחבר שלך. אתה משלם את הכנס לנגנב, אתה משלם את הכנס בטובח ומוכר, להוא שגנב, תקן, עדיין הנגנב. עולם הכפל, הדלת והי, הוא תשלום לבן אדם אחר. החברה מענישה אותך על מה שעשית, תהיה הסיבה אשר תהיה. אבל בגדול, העולם של הכנסות הוא לא עולם הכפרות. עולם הכנסות הוא באמת עולם שבו הדיינים מטילים עליך עונש, הדרך שמקובל לומר אותה בלמדנות, שעל מה בנוי מודה וכנס פטור, כי החיוב לא קיים עצם המקרה, מה שדיברנו אתמול. החיוב, בית הדין יוצרים אותו על פי העדות, שאין עדים, לא, החיוב לא קיים בעולם בעצם. זה דרך של, 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 של גדולי הלמדנים להגיד, זה לא שייך לעולם הכפרות. זה שייך לעולם הענישות. עולם הענישות נורא נורא אוהב עדים, כי זה הדיינים פועלים, לא אתה. לעומת זאת, מה באמת קורה בממון בהודעת בעל דין? אני רוצה לחזור לביטוי של ירשיע את עצמו, ולחזור למה שהוצא פה בקורבן. ירשיע את עצמו בעצם אומר, שמי יפעיל את החיוב שכבר קיים? לא הדיינים, אלא מי? אתה בעצמך. בזה הוא דומה לקורבן. ומה הוא דומה לקורבן? לא שזה עולם הכפרות, הוא דומה לעולם הקורבן, שבית הדין לא צריכים מה לעשות? לדון בזה. בא בן אדם ואומר שהוא חייב לרענן 100 שקל. צריכים דיינים? מה תגיד לו רענן? תביא אותם. מה, צריכים פה דיינים? או אני אגיד זה אחרת. בעולם הכפרות, אני אומר לדיינים, תזוזו הצידה, מאיזה סיבה? כי זה לא עניינכם. למה בעולם ההודעות בממון, אני אגיד לדיינים, זוזו הצידה? כי לא צריך אתכם. או אני אגיד זה בצורה הבאה. אני נוטה לפרש את העולם של הודעת בעל דין, לא משום שקשבנו לדבריך ואמנו לך וכו', אלא מסיבה פשוטה, והיא פשוט מאוד, אתה בעצמך חייבת את עצמך. אז תעשה מה שאמרת, זה נקרא מרשיע את עצמו. זה דומה מאוד לעולם הקורבן מבחינת התשתית הרעיונית, הוא שונה מאוד בנסיבות שמביאות לאותה תשתית. כאמור, בעולם הקורבנות, כי אנחנו דיינים, זה לא תחום שיפוט שלכם, ובעולם ההודעות, מה אני אומר לעצמי, לא צריך אתכם. ולכן, היות ולא צריך אתכם, עוד פעם מתקיימת התבנית. זה לדעתי ההסבר הפשוט, למה הבעל דין נאמן יותר מעדים. הרי זה הפרדוקס הגדול. הבעל דין נאמן יותר מעדים. כלומר, אם העדים יגידו את הפטור, והבעל דין יגיד אני חייב, ומה אנחנו נגיד? תשלם. איך זה יכול להיות? אז השאלה הזאת, מישהו ראה את הקצות כבר? התחלתם. אוקיי. אז בגדול, נתחיל את זה למחר, נדבר קצת על הקצות הזה, תראו את הקצות לפנים. זו שאלה שהסעירה, הטרידה האחרונים. יש על זה את המערי בן לב שהוא חכם המאה ה-16, הקצות מיירט אותו עם קושיה אדירה שנדבר עליה מחר, כי גם קצת נגיד מה שאני אומר, הקצות מיירט אותו. זו שאלה מאוד מאוד גדולה, כאילו איך זה עובד? כי מה כולם חשו בצדק? שאם אתה שם בעל דין מול עדים, למי צריך להאמין? לעדים. התשתית שאני מציע לפרש אותה היא התשתית הבאה. כשאדם מודה בדבר, אז הדיינים בכלל לא צריכים להיכנס לפעולה, ויות הם לא צריכים להיכנס לפעולה, הם בכלל לא יושבים פה, הם בכלל לא נמצאים. לכן זה לא שהם יפגישו אותך עם העדים והכריעו שאתה אומר אמת והעדים לא אומרים אמת. הם פשוט, העדים לא קיימים, לא רלוונטיים. לא צריך אותם. אתה מרשיע את עצמך, אתה צריך עדים? אמרת שאתה חייב, אני בכלל צריך לשאול את העדים. לא צריך אותם בכלל. לכן, לא שניצחת אותם, הם לא פוגשים אותך. ובעצם, אם הדבר הזה הוא מתקבל, הכיוון שהסוגיה בעצם מושכת, או שאני מנסה למשוך את הסוגיה, אני אומר, מחר נבדוק יותר טוב את הסיפור של הודעת בעל דין, בסדר? דרך הקצות הזה. הסיפור בעצם שהולך ומסופר פה הוא שתפסיק לדבר על קל וחומר. אני אגיד את זה בצורה הבאה. ברור שמי יותר חזק, לדעתי הסוגיה לא מעררת על זה אף פעם. מי יותר חזק? העדים. אפשר, אני אומר, לקרוא את הסוגיה, שהסוגיה אומר, מה פתאום, גם אתה יותר חזק. ואני מציע לקרוא, ברור שהעדים יותר חזקים, אבל הם חזקים במגרש שלהם. כלומר, כשהם עולים לה לשחק, כשהם נמצאים, כשאני נמצא במישור העובדתי, שאני אומר, תחליט מה קרה בית הדין, מי שלא היה בסיפור, תחליט מה קרה, וואלה, העדים נצחים את כולם, הורגים על פי עדים, צריך משהו יותר מזה. הפיו מחייב שהוא נמצא באיזה מישור, באיזה תחום. כשאני לא זקוק להביא את העדים, כשאני לא נכנס למה לבירור העובדות. בעולם הקורבן, זה העולם הפרטי שלך, אני לא נכנס. העדים לא קיימים מבחינתי. כשאתה מודה שאתה חייב, מה אני צריך את העדים? זה בדיוק הפשר של הגמרא בהמשך, על הכחשה והזמה. מה הפרחה השלישית של הגמרא? הכחשה והזמה. בדיוק, למה בעדים יש הכחשה והזמה? כי אני צריך להעביר אותם בקור ההיתוך של האמת, אמרתם אמת, לא, יש עדים נגדכם, האם אתם אומרים אמת או לא, כי העדים שייכים באמת לעולם של ברורי האמת. לעומת זאת, למה מול הפה שלך לא נעשה הכחשה והזמה? כי אני אף פעם לא נכנסתי שם לבדוק אם זה, אמת. מה שייך להכחיש אותך? אתה אומר שאתה חייב, אני בכלל, מתי אני מכחיש? עוד פעם, כשאני לא יודע, ואז אני מתחיל לעשות ברורים, ואני מביא ראייה, אני בדיוק טובה, לא טובה וכו'. אבל אם בא בן אדם ומרשיע את עצמו, פעם הדיינים לא בסיפור, בא בן אדם לספר סיפור שהוא חייב, הוא אומר לו, בבקשה, אז תשלם. לא נכנסתי לבדוק, זה לא שאני החלטתי שהוא אומר אמת או לא. הכחשה לא שייך לסיפור הזה, כי אני לא מברר אותו, אני לא בודק מה קרה. כי למה כן? למה כן? אבל למה כן? אתה אומר שאתה חייב, תביא את הכסף. אתה מביא את הכסף בעצמך, מה צריך אותי? הכחשה שייך לשפה שאני צריך להחליט. אני לא צריך להחליט פה כלום. לא צריך את הדיינים, לא קיימים פה. מי צריך דיינים? אתם לא מתווכחים על כלום, אז מה רציתם? למה באתם אליי? אין פה ויכוח. אין פה שום ויכוח. מה צריך דיינים?
הסיפור שהבאת לנו, נכון, שכל אחד רצה לשלם אז בעיר הזאת, נכון, ביום שני?
כן, מלכות קציה.
אז כאילו, זה אותו דבר, אבל אם יש עדים, אז למה שלא? כי זה האמת, לא?
כי הדיין, אני רוצה להגיד לך משהו, זה לדעתי קשור, לא קצב, במכתב הרבני, בסדר? רב צריך לדעת את גבולות הגזרה שלו, בסדר? אני אומר לך, זה חד וחלק בתור רב. אחד מהדברים שמטריפים אותי זה שרבנים אין גבולות גזרה. אתה צריך על כל דבר להדבר בשם השולחן ערוך, על כל דבר, שאלו אותך, לא? כאילו, למשל, בכתב הרבנים הוא דוגמה שרבנים נתנו פסק לאנשים שלא שאלו אותם שאלה. כלומר, הם לא נתנו תשובה למי ששאל אותם, הם פרסמו עצומה ואמרו אותו לכל עם ישראל. זה גבול גזרה מסוים, למשל, ואני צריך להגיד לכולם מה אני חושב, כאילו, אני אמרתי לה, כשהתבקשו מכתוב כל מיני עצמו, אני מדבר עם מי שלומד איתי, מה אני צריך, יש גבולות גזרה מסוימים. בעצם מה שנאמר פה זה גבולות גזרה. הגבול גזרה אומר, הדיין לא בתמונה, אתה לא מקבל עדים, לא בודק אותה, אתה גם לא בודק הודעות. הבן אדם אמר לך שאני חייב ומשלם, מה אתה בודק פה? אז יכול להיות שאני באמת לא אומר מילה מילה מה שהוא אומר, אבל אדם בא ואומר שהוא רוצה לשלם. כאילו מה? זה לא שייך בכלל. זה לא שהחלטתי שהוא אומר אמת. זה בכלל לא שייך למקרה הזה. עכשיו, על רקע כל זה, מה נשאר לנו לעשות? וזה נעשה מחר, כי צריך לסיים. זה, אם זה המהלך, קוראים את הגמרא הזו. בעצם הגמרא בעצם הבינה ש... אני אומר, מצד אחד אפשר להמשיך לקרוא את הגמרא, הכל קל הכל שאלה מי חמור ומי קל. מצד שני, אפשר גם לקרוא את הגמרא הפרדה בין תחומים. שעדים שייכים כשאני מברר עובדות, והפה שלך שייך כשאני נמצא פשוט בעולם שלא מברר עובדות. כאן בעצם עולה השאלה, מה קורה בעולם של שבועה? בעולם של שבועה, הרי מה אנחנו בודקים? האם העדים יכולים לעשות מה שפיך עושה? בוא נשאל אחרת. האם הדינמיקה שהתעוררה עם פיך, שיודעת לחייב שבועה, האם על רקע שני הניתוחים האפשריים שעלו פה? ניתוח אחד אמר, בדקנו חמור קל. ניתוח שני אמר, בדקנו את הפער השונה מהותית בין פיו לבין עדים. בעצם הבנו שהפה שייך למישור אחד, לגבול גזרה אחד, והאם זה משפיע על השאלה של חיובי שבועה. אז זה בעזרת השם מחר, צריך להשלים את התמונה, כן, כלומר, גם חלק מהמהלך שחיברתי בין שבועה לקורבן, כלומר, ברגע שהבנתי ששבועה הוא לא סתם חיוב, אלא שבועה שייך יותר לתחום של הקורבן, האם זה ממילא הופך אותו אוטומטית לכללים של קורבן? האם באמת, אני אשאל אחר, האם באמת שבועה שאני נשבע, שיש לי ויכוח עם החבר, יכול להיות מה?
קורבן.
עניין כמו קורבן, כמו כפרה. האם הדבר הזה, יש לו היגיון, אפשר לומר דבר כזה?
איך אתה מכניס את זה לתוך בית הדין?
סליחה?
איך אתה מכניס את זה לתוך בית הדין?
מצוין. אז זה בעזרת השם מחר. בית, בואו נעמיק קצת בעניין הקצות הזה, בסדר? ולהתקדם, לגמור את הסוגיה על שבועת עד אחד. בסדר? תעבור.